ערב טוב, קיץ טוב. רבי נחמן מתאר סיטואציה שבני אדם ישנים את ימיהם. כשבן אדם ישן את ימיו, זאת אומרת שהוא לא ער לאיכות המופלאה שיכול לקבל בחייו. אומר רבי נחמן שעל ידי סיפורי מעשיות אפשר להתעורר משינה של 70 שנה. שינה של 70 שנה זה לאו דווקא שינה כמו שאנחנו מדמיינים, שבן אדם במקום לישון לילה או יומיים ישן 70 שנה. סתם שזה גם ייתכן. אז 70 שנה במובן של מחזור חיים שלם, שהוא שוכח את הייעוד שלו, שוכח את המהות שלו. עכשיו, כשרבי נחמן מדבר על האיכות המיוחדת שיש בסיפורי מעשיות, הוא אומר, הוא מביא פסוק מהנביא שאומר ועלהו לתרופה. המילה תרופה, אפשר לשמוע בזה את המילים להתיר פה. במילה תרופה יש להתיר, זה התף ריש, ופה של סוף המילה תרופה. והעלה לתרופה זה בא לתאר עץ אילן שגדל, יוצא מעיין מבית השם, מבית המקדש שמשקיע אותו, אז שהפרי מועיל, וזה אין חידוש. אני אומר, לא רק שהפרי יועיל, גם יהיה עליהו לתרופה. להתיר פה אילמים ולהתיר פה עקרות. גם בן אדם שלא מצליח להתבטא וגם מי שלא מצליחה ללדת, אז חכמינו ראו בזה משהו דומה. זאת אומרת, בשניהם זה פה, ובכל גם מקום ההולדה נקרא פה, וגם מקום הדיבור נקרא פה, וגם מי שלא מצליח להתבטא זה סוג של אילמות, והגמרא דורשת שגם היעדר ההולדה זה כביכול פה סגור. אז הוא מדבר על כך שיש פה העליון ופה התחתון. גם מקום ההולדה זה סוג של הסתכלות שנקרא פה, וככה חז"ל עשו מזה עניין אחד. במילים הבאות, להתיר פה אילמים ולהתיר פה עקרות. עכשיו אני מדלג קצת. אומר, כי מקודם כשהיו בבחינת שינה, כשבן אדם ישן את חייו, ולא היו שומעים התעוררות החכם, כשבן אדם ישן הוא לא שומע מה שמדברים איתו. כשישנים בשיעור, שאני מפעם לפעם אוהב לומר עם חיוך שאני בעד שירדמו בשיעור שלי, כי כשבן אדם נרדם זה אומר שהוא בהרפיה, זה אומר שהוא בטוב. לעומת זאת, ההירדמות היא נותנת לנו אווירה של מה שנקרא לקבל את האווירה. לעומת תוכן הדברים, אדם שהוא נרדם הוא לא שומע, אדם שהוא ישן הוא לא קולט את הנאמר, לפחות לא בהיבט הנגלה. עכשיו, ולא היו שומעים התעוררות החכם, לא היו שומעים את הדברים, הנפלאים של החכם, כי הם ישנו. ולא היה נשמע לאוזניהם דבריו. עכשיו מביא קטע מתוך הזוהר הקדוש שאומר, זכה מן דמלל על עודנה דשמה. תרגום לעברית, אשרי מי שמדבר באוזני מי ששומע. האם מוכר לכם, מוכרת לכם התופעה שאתם מדברים באוזני מי שלא שומע? משפט כל כך יפה, אשרי מי שמדבר באוזני מי ששומע. אבל הם היו כחרשים ולא היו שומעים כלל. ומחמת זה לא היה אפשר להם לדבר, כי סתם חרש הוא שאינו שומע ואינו מדבר. מחמת שאינו שומע אינו יכול לדבר. פה מביא חידוש נפלא רבי נחמן. בתקופת חז"ל עיקר החרשות הייתה, גם היום זה נפוץ אבל לא רק, חרש אילם. מישהו חרש הוא גם חרש אילם. אז הוא אומר שזה אותו עניין מבחינה נפשית, שאני מתקשה להקשיב, אז זה אותה לקות שאחרי זה יש קושי לדבר את אשר על ליבי. הוא לוקח את זה להיבט הנפשי, הוא כבר מוציא את זה מההיבט הפתולוגי של חרשות אילמות. אבל אומר, מי שלא שומע, מי שמתקשה להקשיב, אז גם מתקשה לבטא את עצמו. וכשנפתח לנו, נפתחת לנו יכולת ההקשבה, אז נפתחת גם יכולת הביטוי, יכולת הביטוי העצמי. אומר, דמחמת שאינו שומע, אינו יכול לדבר. ועכשיו שמעוררו החכם ושומע דבריו, זאת אומרת, הוא עבר איזה חוויה, ודיברו באוזניו דברים של טעם. במקרה הזה רבי נחמן מדבר על סיפורי המעשיות שלו. זאת אומרת, כשאנחנו עוברים חוויה רוחנית, התרחשות משמעותית שלמדנו להקשיב, אז יש לזה עוד תוצאה. מה התוצאה הנוספת? היכולת לדבר. אפשר להתאמן על זה. אומר, להתאמן ולהקשיב, אחרי זה יש לנו גם את היכולת להביע את הדיבור הפנימי שלנו. וזה בחינת להתיר פעיל מין. יכול לבקש מהם, זה הילדים שלי, תגיד, אבא ביקש לדבר בלחש. לחיים, לחיים. זה בחינת, הוא מביא פסוק ממשלי, פתח פיך לאילם. לכאורה צריך להגיד פתח פיו של האילם. מה אומר הפסוק במשלי? פתח פיך לאילם. רק שלפי התיאור של רבי נחמן זה מובן. החכם הדגול פותח את פיו, ואותו אחד שעד היום לא יכול היה לשמוע, הוא מקשיב לו בשימת לב, ואז ממילא יש לו יכולת לאילם לבטא את עצמו. אז יש פה תהליך. דבר ראשון, זה החכם צריך לבטא את עצמו. זה החכם הנעלה. ואז אותו חרש שעד עכשיו לא ידע להקשיב, אוזניו נפקחות, אם אפשר לקרוא לזה פקיחת אוזניים, על משקל פקיחת עיניים. ואז הוא יכול להתבטא. ועל ידי זה הוא בחינת להתיר פה הכרות. כי זה הדיבור שהיה מצומצם אצלם כל כך, זה זמן רב, שהיו חרשים אל מין. פה אני מדלג קצת, וצריך לראות שיהיו כלי הדיבור סמוכים וקרובים אל כלי ההולדה. אומר, ועל כן הוויה אחת לכלי הדיבור ולכלי ההולדה, כי הם מלאים גידים ועצבים כמו אלה, כי הם בחינה אחת. אומר רבי נחן שמערכת הדיבור והמערכת המינית, יש ביניהם דמיון, ושניהם יש ריבוי של גידים ועצבים. עכשיו, זה דיבור שאולי לפעמים מביך לדבר עליו ככה בפומבי, אבל הוא אומר פה משהו רב משמעות. שלפני שמגיע הזיווג הפיזי, ראוי שיהיה דיבור. ולא רק דיבור, אלא דיבור שהוא תוצאה של הקשבה. ולא רק הקשבה, אלא הקשבה שהיא תוצאה של הקשבה למשהו מהותי. ולא רק זה, אלא הוא מביא פה עוד פסוק שהדיבור שלפני הזיווג, עכשיו זיווג זה לא דווקא זיווג בין גבר לאישה במובן האינטימי, אלא כל קשר שאנחנו רוצים שיוולד ממנו משהו. אומר, הדיבור שעליו הוא מדבר זה דיבור כנה, והוא מביא פסוק מה זה דיבור לא כנה או דיבור שאינו ראוי. הוא אומר שלא יהיו בבחינת קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם. הכליות זה בא לבטא, זה סמל לדיבור כנה, לדיבור פנימי, לדיבור אמיתי. הוא אומר שלא יהיה מצב קרוב אתה בפיהם, זאת אומרת שהפה משמיע דברי קרבה ואהבה, אבל מה קורה במערכת הפנימית? קורה משהו הפוך. אז זה לא טוב. האידיאל שיהיה דיבור שהוא תואם גם הכנות של אותו דיבור תואמת את מה שמתרחש בלב פנימה. ואז הוא אומר, ברגע שהפה, פה אילמים, הפה נפתח והוא יכול לבטא את עצמו בכנות, אז גם מתרחש שינוי לטובה במערכת ההולדה. עכשיו אצל רבי נחמן תמיד זה גם בהיבט הפיזי כפשוטו, שהוא בעצם אומר יש לי מה לומר בנושא הקרות, וזה גם בהיבט הרוחני ששייך לכל נפש. זאת אומרת שכשיש יכולת לבטא את עצמי, שיש יכולת, יש פרטנר לכנות, שיש פרטנר להביא את עצמי כפי שאני, אז גם נולד משהו בקשר. זאת אומרת, יש, כמו שצאצאים זה פרי משותף של הקשר, ככה בעצם בכל קשר יכול להיוולד משהו חדש. הוא אומר, המפתח ליכולת ההקשבה, יכולת השמיעה. ואם יש שמיעה, יש דיבור. ואם יש דיבור שהוא בכנות, אז גם כן מתרחשת ההולדה. אני חוזר שוב על המילים, הוא אומר, ועל כן הוויה אחת לכלי הדיבור ולכלי ההולדה. כי אילו מלאים גידים ועצבים, כמו אילו, כי הם בחינה אחת. פלא ופלא. כי על ידי כוח הדיבור נעשה ההולדה. על מי שהיה קשוב, מה קדם לכוח הדיבור, מי זוכר? זה לא דברים מורכבים. כוח ההקשבה. ומה קדם לכוח ההקשבה? שהיה מה לשמוע, שפתאום שמענו דיבור. הוא קורא לזה התעוררות החכם. זה בחינת ועליהו לתרופה להתיר פה אילמים ולהתיר פה הכרות, כי זה תלוי בזה. יכולת ההולדה תלויה ביכולת הדיבור. ביכולת הדיבור קשורה בכנות וביכולת ההקשבה. הוא אומר, במקום שאין לנו את האפשרות להקשיב, אנחנו רואים שגם יכולת הדיבור שלנו במובן החופשי, הרחב, משהו שם חסום. עוד בעזרת השם נגיע לזה. רבי נחמן מדבר פה בעיקר על הסיפורי מעשיות שלו. אם רוצים לעשות את החלוקה הזאת, אפשר לומר שהדברי תורה שלו או התורות בליקוטי מוהר"ן זה פירות. והסיפורי מעשיות זה העלהו לתרופה. אומר, יש לפעמים בן אדם, האוזן הוא לא רוצה לשמוע את הדברי תורה של החכם, של רבי נחמן. לעומת זאת, כשמספרים את הסיפורי מעשיות, הוא יותר יכול לשמוע. אז הדברי, התורות של רבי נחמן זה הפירות, והסיפורי מעשיות זה העלהו לתרופה. הוא באמת אמר על כמה מהסיפורים שלו, שעל ידי ההקשבה לסיפורי מעשיות אפשר להתעורר משינה של 70 שנה, בדיוק כמו הביטוי הזה שהזכרנו. הסיפור החשוב ביותר שרבי נחמן סיפר בימי חייו, שהוא עצמו אמר על זה שהוא הכי חשוב, למעשה משיבה קפצנה. סיפר את זה בחצי שנה האחרונה לחייו, והכותרת היא, אספר לכם איך היו שמחים. מעשה, פעם אחת היה מלך, אני קורא רק את השורות הראשונות, והיה לו בן יחיד. ורצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו, ועשה משתה גדול. ובוודאי בכל פעם שהמלך עושה בעל, בעל זה הביטוי ביידיש למשתה גדול, הוא שמחה גדולה מאוד. יפרט אתה שמסר המלוכה לבנו בחייו. זה אומר שהוא סומך עליו. לתת לו את המלוכה. בוודאי היה שמחה גדולה מאוד. היו שם כל השרי מלוכה, כל הדוכסים והשרים, והיו שמחים מאוד על המשתה. וגם המדינה היו נהנים מזה שמוסר המלוכה לבנו בחייו, כי הוא כבוד גדול למלך. והיה שם שמחה גדולה מאוד, והיה שם כל מיני שמחה, מקהלות והצגות. אנחנו אומר את זה ביידיש, קפליאס וקומדיאס. איך היוצא מזה? כל מיני שמחה, הכל היה שם על המשתה. ומתברר בשורות הבאות שהוא בונה אווירה והוא רוצה להגיד לבן שלו שעוד מעט, או לאו דווקא עוד מעט, אלא בשלב מסוים הוא יורד מן המלוכה, הוא מבקש ממנו שגם כשהוא יורד מן המלוכה, הוא ימשיך להיות שמח. והדרישה הכי כמעט בלתי אפשרית להגיד לבן אדם, זה שאתה מלך, שזה סיבה להיות שמח, זה מתקבל על דעתנו. אני אומר לו, גם כשיורידו אותך מן המלוכה, הוא אומר, אני חוזה בכוכבים שיבוא יום ויורידו אותך מן המלוכה, נקש ממך גם אז שתהיה שמח. לכאורה זו תביעה לא הגיונית. אבל באמת זה לא תביעה, אלא סוג של מסר. אנחנו רגילים בדרך כלל להיות בשמחה בדברים מן החוץ שממלאים אותנו. הערכה חברתית, קשרים אנושיים, רכוש, זה שמחה שהיא נפוצה, היא טבעית, רק היא מותנית כל פעם שמשהו מן החוץ ממלא אותנו, הוא מזין אותנו למשך תקופה מסוימת, ואחרי זה אנחנו זקוקים להזנה נוספת. והוא אומר לו כבר בהתחלה, בני היקר, תדע שיבוא יום ותרד מן המלוכה. יבוא יום וידיחו אותך, יבוא יום ויפטרו אותך, יבוא יום וכבר לא יתייחסו אליך כמו שהיית מלך. אדם רגיל שלא עושה הכנה לזה יכול להיכנס למשבר, אולי אפילו למאוס בחייו. אומר לו, אני מבקש ממך, בעצם מה התועלת בזה שהוא אומר לו ביום ההכתרה שיבוא יום ותרד מן המלוכה? התועלת היא שכבר עכשיו הוא יתחיל לתרגל את המילוי ועניין לא רק מבחוץ. עכשיו זה לא קל, כי כולנו ניזונים מבחוץ. כל מערכת זוגית זה הזנה הדדית, נחת מהילדים, נחת מתלמידים. ההזנה החיצונית היא טבעו של עולם. וחשוב לציין שאין בה פסול, אין בה חיסרון, אבל זה רק מדרגה אחת של הזנה. ממנה אנחנו מוזמנים להיכנס למקום יותר עמוק, של לפגוש שמחה ברובד כזה שהיא לא מותנית בכלל בדברים חיצוניים. יש מי שלעולם לא יפגוש את השמחה הזו. יש מי שיתאם ממנה לפעמים בזמן של התבודדות, בזמן של תפילה, בזמן של לימוד. ויש מי שיהיה לו קצת את הרצון וקצת את השוב להיות שם. אבל בעיקר תחשבו על זה שהאבא, אמרנו מקודם שפתחנו את השיעור, שבן אדם שהוא לא שומע הוא גם לא מדבר. והבאנו ציטוט מהזוהר, אשרי מי שמדבר באוזני מי ששומע. אז מסתבר שאחד הדברים שעוזרים לשמוע זה השמחה. כי האבא רוצה להגיד משהו לבן שלו, אז הוא מארגן מסיבה, הוא מארגן משתה, הוא מארגן קומדיאס, הוא מארגן קפליאס, הוא מארגן הצגות, הוא מארגן מקבלות, וכשנעשו שמחים מאוד, אז עמד המלך ואמר לבנו, היות שאני חוזה בכוכבים ואני רואה שאתה עתיד לרד מן מלוכה, בכן תראה שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן מלוכה, רק תהיה בשמחה. בעיקר, אם אני מבין נכון, הוא אומר לו, תתחיל להתאמן על זה עכשיו. מצד אחד תהיה מלך, יש לך משרה, יש לך עבודה, יש לך אתגר. מה עוד הוא אומר לו? וכשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. כשתהיה בשמחה מתי? כשתרד מן המלוכה. מה יקרה כשיהיה לך עצמות? אם לא תצליח לעשות את השיעורי בית שהצעתי לך. גם כשיהיה לך עצמות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה על שאתה מלך, כי אינך ראוי למלוכה. אומר רבי נחמן, אחד הקריטריונים של להיות מלך, זה מישהו שלא אכפת לו אם הוא מלך. מה הכוונה? הוא לא תלוי בזה. ומי מעלה השלום, שהיא דיברה על, על הקשר האידיאלי בין מורה עם תלמיד, אז היא אמרה, קשר עם החומר ללא תלות במעביר. יש מקומות שמאדירים את הקשר בתלות עם המעביר. אומר, כי אינך ראוי, אם אתה תהיה עצוב, אינך ראוי למלוכה, מאחר שאינך יכול להזיק עצמך בשמחה, כשאתה יורד מן המלוכה. אבל כשתהיה בשמחה, אני אהיה בשמחה יתרה מאוד. אומר המלך לבנו, מבחינתי זה הטופ בהתקדמות שלך. כמו שיש לה בנחת מההישגים של הבן, סיים בהצטיינות, רץ מרתון, סיים תואר, סיים קורס מורכב, אומר, בשבילי, הסיפוק הכי גדול ממך, מהחינוך שלך, מההצלחה שלך, זה אם תהיה בשמחה גם כשתרד מן המלוכה. ואני יכול את הקדוש ברוך הוא, רבי נחמן אומר לנו, הקדוש ברוך הוא אומר את זה לכל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו מקבל מלוכה בעולם הזה. יש ראש משמרת במסעדה. יש יושב ראש ועד העיתונאים של הערוץ התשיעי. ספר שמן הסתם אין, יש הערוץ התשיעי בארץ. שני, עשירי, יש תשיעי? מה זה? מה מתמחה? טוב, מחילה מכבודם. אבל גם, זה גם מלוכה בהחלט. יושב ראש ועד העובדים של הערוץ התשיעי. תודה לך. כל אחד. כבוד שאתה מקבל, הישג שחברה שהקמת, ספר שכתבת, משפחה שטיפחת. רוצה להכיר לכם כמה מילים שאחת המשתתפות כתבה לי. מיכי יוספי שלום. באחרונה אני נזכרת בשיעורים שנתת בנושא ירידה מן המלוכה. ואדם שניזון מן החוץ. זה היה במסגרת שיעור שדיברנו על לב טוב. רבי יוחנן אמר פעם לתלמידיו שציעו ראו איזה דרך טובה שידבק באדם. איזה תכונה כדאי לכם לאמץ. ואחד אמר עין טובה, השני אמר חבר טוב, שכן טוב. אז אחד התלמידים אמר לב טוב. שם ניסינו להסביר שלב טוב זה מלאות שבאה מבפנים. שאדם הוא לא תלוי מבחוץ. ואז עולה פה שאלה, האם אדם שמלמד זה נחשב שהוא ניזון מבחוץ? קודם כל אני רוצה לומר לכם על עצמי, שלא רק שאני ניזון מבחוץ, אלא לפעמים אני תלותי מבחוץ, שזה ממש לדוגמה, אני יכול להיות איזה יום במצב רוח ממש לא טוב, בקושי לתפקד, ואז אני נזכר שיש לי שיעור, אני אקבל אנרגיה אחרת, עוטה על פניי את חיוך מספר 3, ומגיע לשיעור, חייכן ואדיב, כשבעצם שעה קודם לכם, רק אני יודע איפה הייתי. יש פעמים, שהמפגש עם התלמידים לא רק שזה חצי הזנה, לולי המפגש עוד היה חיסרון באותו רגע. אמנם זה לא מצב אידיאלי, אבל יש בזה מצב שהוא סוג של השגחה פרטית. יש פעמים שאני לגמרי בטוב, שלב, שקט, ולנסוע ללמד זה אפילו להוציא אותי מתוך עולמי הפנימי. אבל חלק מהנתינה, יש בזה גם פרנסה, אבל גם נתינה נטו למען התלמידים. רק שכדאי לדעת שפעמים זה ממש הפוך לגמרי. שזה רגעים שאין שום מגע עם העולם הפנימי, כמו איזשהו ניתוק מן העולם הפנימי. ראוי להעריך מה גורם לזה להיות. ואז דווקא זה שיש שיעור בלוח הזמנים, בסדר יום, זה סוג של הצלה באותו רגע. בהחלט, זה נחשב להזנה מבחוץ, הזנה מובחרת. אבל כשאנחנו יודעים לתת לזה שם, אנחנו מבינים שאנחנו חותרים להגיע למצב שבאמת אנחנו במידת ההשתוות. זאת אומרת, בין שיש מי שבא לשמוע, בין שאין מי שבא לשמוע, בין שיש הזדמנות ללמד ובין שאין הזדמנות ללמד, נמצאים באותו שקט פנימי. אז לכן העבודה היא לזהות את זה, לזהות את כל המקומות שבהם אנחנו בהזנה מבחוץ ולתת להם שם, להכיר בזה. לא רק זה, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ככה שגם יש דברים שאי אפשר בלעדי זה. מה אומר דוד המלך? מכל מלמדי השכלתי, זה הפסוקים, זה מילותיו של דוד המלך בתהילים קי"ט, בהמשך הפסוק ידותיך שיחה לו. לקחו חז"ל את המילים מכל מלמדי השכלתי, ומה אמרו על זה? ומתלמידי יותר מכולם. זאת אומרת שאם אין הזדמנות ללמד, יש חיסרון בהוויית הלימוד. אם אין חברותה, יש חיסרון בקבלה הדדית. כמו שנאמר, לא טוב להיות האדם לבדו. אבל גם פה אפשר לעשות הבחנה. לא טוב להיות האדם לבדו, כי האדם לבדו הוא לא פורה. כמו שיש פריון בהיבט הפיזי שהזכרנו קודם לכן, ככה כל קשר שהוא טוב הוא מוליד משהו חדש. כמו שאנחנו יכולים להגיד, שיחה מפרה, שיחה שמחדשת. אז אני חוזר אל המילים. אני מאוד שמח שכותבים לי הודעות כאלו. האמת היא שאני שמח בהם, אבל בדרך כלל קשה לי, אני לא מורגל בכתיבה, אז אני אומר, אני עונה על זה בשיעור. זאת אומרת, אגב, זה עצמו גם סוג של הזנה מבחוץ. למה לפעמים קשה לנו לענות בכתיבה, יותר קל לנו מבחוץ? כי כשיש קהל ושיש מי ששומע אותך, יותר קל לבטא שאתה רואה מולך את המאזין. לפעמים אפשר לקרוא לזה סוג של כלות, והיכולת לכתוב בינך לבינך מול המחשב, זה יותר מאמץ, יותר יגיע. חשוב לציין שיש אנשים שאצלהם זה הפוך. זאת אומרת, שמול קהל משהו בתוכם משתתק, משהו בתוכם, יש פה מישהו שמכיר את התופעה ההפוכה, שמול קהל הוא מתקשה להתבטא. טוב, לא אבקש שמי שמתקשה להתבטא מול קהל יאמר מול קהל שהוא מתקשה להתבטא מול קהל. תודה שחייכתי. אבל יש תופעה כזו לעידוד צידית. ואז ממשיכה ואומרת, למעשה כל אדם מתמלא גם מן החוץ שמקיף אותו, ולפעמים זה טוב ומבורך. אז מתי זה הופך להיות בעייתי? אז מה אתם אומרים לאור מה שדיברנו, מתי זה הופך להיות בעייתי? זה בעצם שרק זה מקור ההזנה. כשאנחנו מציינים את זה לעתים, זה מתנה, שזה גם חזק כל כך עצוב שנתפלל במניין, ונלמד בחברותה, והתוועדות חסידית, שזה גם המפגש ההדדי, נאמר על זה שזה מיסודות החסידות, לפגוש איש את רעהו. אז מתי זה הופך להיות בעייתי? שזה בעצם רק זה העניין. שאנחנו מזהים, שאנחנו זקוקים לזה, מרבית הזמן אנחנו עובדים על מה שנקרא להיות בקשר עם הפנימיות, אז זה סביר. יש מה שנקרא ההכרח לא יגונה. אם ננסה עוד ניסוח, מתי זה הופך לבעייתי, שאם אין את ההזדמנות לקבל הזנה מבחוץ, בן אדם מרגיש משותק, שזה תלות גמורה, ואז אנחנו מבינים שזה באמת בעייתי. זאת אומרת, לא הייתה למידה והכשרה פנימית איך להגיע לאותה הזנה. לכן מצד אחד אנחנו אומרים כמה זה טוב המפגש האנושי, איזה ברכה יש בו. לא רק זה, אלא באותו שיעור שלמדנו על הלב טוב, שאמרנו לב טוב שאומר אותו רבי אלעזר בן ערך, שזה דרך טובה שידבק באדם, הצענו שזה מלאות שבאה מבפנים. לבן אדם שיש לו לב טוב, זה לא משנה איפה שהוא נמצא, הוא תמיד מלא בתוכו. ואותו רבי אלעזר בן ערך הגדול מכולם, זה לא סתם מחמאה שאני אומר עליו הגדול מכולם, שרבי יוחנן אמר עליו שעם כל חכמי ישראל בכף המוזניים ורבי אלעזר בן ערך בכף שנייה מכריע את כולם. מסופר שאחרי שרבי יוחנן נפטר, הוא הלך אחר אשתו לאמאוס, מקום מים היפים ונווה היפה, נוף יפה ומים טובים. וכל החברים לאן הלכו? ליבנה. ועבר איזה זמן, הוא חיכה שהם יבואו, והם לא באו. הוא ביקש ללכת, ואשתו לא נתנה לו. שאלה אותו, מי צריך למי? הוא אמר לה, הם צריכים אותי. והוא ישב עד שהוא שכח את תלמידו. אמנם אשתו לא אשמה, כי היא בסך הכל הגיבה בהתאם לתשובה לשאלה. מה הייתה שאלתה? מי צריך למי? ומה הוא אמר? אין צריכים אותי. ושאנחנו שיודעים את סוף הסיפור, מה התשובה, מי צריך למי? מה? אבל מה הכי בולט בסיפור? הוא היה צריך, הם היו צריכים אותו, זה נכון. אבל איפה החיסרון היה יותר מידי? הוא היה צריך אותם. וזה החכם שאומר לב טוב, ואמרנו לב טוב זה מלאות שבאה מבפנים, שלא משנה איפה אתה נמצא. אז זה בדיוק העניין. כל המלאות הזו, זה לא במקום הביחד. זה המושג הפריה הדתית, לא טוב להיות אדם לבדו. כמובן שמדובר על חברותה, או על קשר חברתי שמעלה אותי, כי יש גם קשרים חברתיים שעדיף להיות בבית לבד ולא להיפגש. תודה גם פה מי שחייך. כן, יש קשרים חברתיים. הרמב״ם אומר שיגור במדבר לבד. בקשרים שהם באמת מורידים. והכנות שלנו יודעת מתי יש קשר שכזה. רק שמלבד המקרים הללו, שהם לא השגרה, הביחד זה מיסודות עבודת השם. זה אומר רבי נחמן, גם שיחת חברים, גם חבר בקהילה, גם בקשר עם הרבי, וגם התבודדות יומית, נפגש בינך לבינך. איזה כיף לקבל כזו שאלה. זה סוג שעבורי הזדמנות בפרסום ראשון לספר שיש זמנים שאני כמעט לא מוצא את עצמי, ובזכות זה שיש שיעור. אבל זה באמת פלא. שימו לב, אמרתי לא מוצא את עצמי, אבל לא השתמשתי במילה דיכאון. זה צריך כמה דקות הכנה. אבל מה הפלא? תראו מפלאות הבורא. שגם שאתה בדיכאון, אינני יודע במובן הקליני, אבל הכוונה היא במובן של סלנג. גם שאתה במצב רוח לא טוב, ואתה יודע שאתה צריך לתת שירות אצל רוב בני אדם. שוב, יש מקרים שבן אדם, גם זה לא עוזר. אבל אני יכול לספר על עצמי, במקרים הנורמטיביים, בן אדם צריך לתת שירות, מעטה על פניו חיוך, ו... יוצא לעבודה, כמעט כל אחד, מי שאחראי על משמרת, הנהג אוטובוס, פקידה בקופת חולים. זה להזמין אתכם לעטות על פניכם חיוך של נותני שירות. תודה. גם המלצר, החתונה, גם. כן.
שמקבלו, שזה כאילו, זה מתלב, או לשחרור, זה מולד
לגמרי. עכשיו, גם מחמאה, יש מיומנות רוחנית לקבל מחמאות. אם זה מחמאה שאני מזהה שהיא ממין העניין, באיזושהי נקודה טובה שיש בי, אז העבודה היא באמת להגיד תודה, ולראות בזה כמין חיוך שמימי שבא מישהו מבחוץ, ורוצה להיטיב איתי, זה נקרא אור חוזר. יש מחמאות שעניינם, הם תחת הכותרת שונא מתנות יחיה, שאתה מרגיש שהזולת רוצה להשיג משהו. זאת אומרת שזה לא בא באמת לחיזוק הדדי. על מלבד זה, יש מחמאות שהן כל כך מבורכות. נתת השירות, זה יכול להיות המלצר שקיבל את האורחים במאור פנים, או מעביר השיעור. אתה אומר תודה, אני יכול לומר על עצמי שאני למד את עצמי לספוג את המחמאה. הכוונה היא לתת לה להזין אותי, לא במובן של כלות, אלא לחזק את הטוב שבי. הנה מישהו ראה בזה. עכשיו, מה קורה אם מישהו נותן מחמאה מופרזת? ועולה לי מחשבה, אולי זה לא נכון. עכשיו, ייתכן שזה ענווה פסולה, וייתכן... זאת אומרת, ייתכן שזה ענווה פסולה וזה לא נכון. וייתכן שזה... תעזרו לי להמשך, מה אמרנו? ייתכן שזה נכון. אם זה זיוף, אם זה באמת זיוף, אז זה אמרנו שונא מתנות יחיה. אם אתה חושב שהזולת, אבל גם אפשר לחייך בנימוס ולא להתעסק עם זה בכלל. אם עולה לך חשד שזה זיוף, שהוא בכלל לא שם הדובר, על זה, על, לזה אני מתכוון שונא מתנות יחיה. אם אתה... אבל מלבד המאמר המוסגר הזה של השוחד, שונא מתנות יחיה, אז אם זה, יש שתי אפשרויות, או שהענווה פסולה ובאמת יש בך את זה, או שהדובר יפריז. אז אני רק אומר מה אני עושה במקרה כזה. אם אני חושב שזה נכון או שייך, או אני אומר תודה, ואם זה מופרז, אני לא נכנס בוויכוח, אני לא משכנע את הזולת שהוא טועה, אני אומר אמן. זה כל כך יפה, אני ככה מלמד גם מטופלים שלי שבאים לשיחות אישיות, וחלק עם מה שאני עושה, אני אומר להם מראש שבפגישות איתי, כל הצלחה, כל התקדמות, אני מחמיא בריבוי מילים, מהמם, מדהים, אני מכין אותם לפני, בתחילת הקשר, שכל מה שהם יספרו בפגישות שעשו, אני יחביר במילים. אז אמר לו, תשמע, אם אתה מרגיש שהמילים פוגשות אותך, תגיד תודה. אם אתה מגיש שהפרזתי, או את מרגישה שהפרזתי, מה תגידי? אמן. זה מחולל נפלאות, כי אז בן אדם, א', הוא לא נכנס איתך למאבק, וגם כשהוא אומר אמן, מה הוא בעצם אומר? אני מעוניין להיות שם, אומר זה שייך אליי, רק אני עוד לא שם. אז בכל מקרה זה סוג של פתיחות, שאני אומר, עכשיו אני משתמש בתיאוריה הזו הרבה זמן, אבל אשתי לא סיפרתי אותה. והיום יצא לי לדבר איתה ואמרתי לה על כל העניין הזה, אמרתי את שמי, את מדהימה, את מהממת, תלמד לי, תודה. זאת חבר'ה נייסדר. הלבנטן זה מסר רב עוצמה יודעים להשתמש בו. ואז, כי עכשיו מאיפה זה התחיל? מהשאלה שלפעמים מחמאה גם אם היא יזנה מבחוץ. אז קודם כל עשינו את ההפרדה שאם זה שוחד אל תתעסק עם זה. אינטואיטיבית בן אדם מרגיש. אבל אם אתה מרגיש שהזולת בא להחמיא זה סוג של נתינה. אם בא יחמיא לך, אם זה ממין העניין, תגיד תודה, אני רוצה לחדד את זה עוד קצת, במובן שללמוד לראות טוב בעצמי. זאת אומרת, מישהו בא והזכיר לי שאני טוב. כשאני אומר תודה, אני אומר, כן, אני נזכר שאני טוב, כי רבי נחמן רצה שנזדהה עם הטוב שלנו. שגם יגיעו זמנים שאנחנו מזדהים עם כל החסרונות, נדע שזה רק מעטה חיצוני ולא מי שאני במהות. כן. תודה.
אני מנח ענווה, רק ענווה
פסולה. ענווה פסולה זה שבן אדם, לדוגמה, יש התכנסות של אנשים ומבקשים שהוא יאמר דבר תורה, יעביר שיעור. עכשיו, אם יש שם מישהו אחר שראוי לומר, שזה תפקידו, שבאמת יש לו מה להגיד ולא אין, אז זה ענווה לגיטימית, תגיד, אני לא מעוניין. אבל אם באמת הוא מזהה שאין סיטואציה ואף אחד אין לו מה לתת, ואנשים באמת מעוניינים למכור, אז לא לדבר זה ענווה פסולה. בסדר? זאת אומרת, זה במקום שאין אנשים תהיה איש. זה לא מה שאתה מחזיק מעצמך אדם גדול, אבל אתה אומר, בסיטואציה הנוכחית, אני יכול לתת את השירות הזה. אז אל תהיה בענווה פסולה. ואתה מדהים. מה ענית? לא, הוא הלך, שמעתי, הוא אמר גם אתה. כן. אבל זה חלק מהתרגולת של השיעור. תראו, לפעמים יש מחמאות שזה סוג של מניפולציה. כאילו, זה לומר טוב אל הזולת, ואז זה מאוד גם... עכשיו, לא מאחר זה שלילי, כי לפי זה בא לעורר אנרגיה חיובית, איזושהי זרימה של אוויר צח, מילים טובות זה... זה, זה, זה תנועה, כן. עוד מעט ניגש להורדת ידיים. אנחנו כבר ניגש לפוליטיקה. נשמע אותה וניגש לפוליטיקה. וזה באמת מדברייך אני לוקח את המילים שגם אם נתת עשית משהו מאוד מבורך ולא היה מי שיגיד מילה טובה והענווה האמיתית זה לומר לעצמך כמה טובה אני איזה בשלנית אני איזה לא יודע איזה שיעור כל אחד לפי עניין איזה כתיבה יפה איזה כי זה לא עניין של אגו או גאווה, אלא לחזק את הטוב שבנו. ובדרך כלל ראה כל כך הרבה אנשים שמורי לב, כי בעקבות מה שהם עברו, הם לא מזדהים עם המימד הטוב שבהם. אז גם, וקורה הרבה פעמים, שאנשים מביאים את הטוב שבהם, ולא מקבלים מילה טובה. ולא רק שלא מקבלים מילה טובה, אלא עוד מקבלים ביקורת. דוד המלך, אבא שולח אותו לפני שהוא היה המלך, מבית לחם, לבקר את אחים שלו שהיו בצבאו של שאול המלך, שהיה בעמק האלה, באזור תל הזקה, מול מי הניג שם את פלישתים באותו אירוע? גוליאת, משהו חירף וגידף מערכות אלוהים חיים. ואבא אומר לו, קח איתך קצת אספקה, לחיילים של שאול ולאחים שלך הגדולים וכשהוא מגיע לשם דוד אז האח הגדול שלו אליאב אומר לו מה אתה עושה פה דוד המלך אומר לו ואז הוא אומר לו המשפט הכי כואב ומעליב שיש הוא אומר לו אני יודע למה באת למה נטשת את הצון של אבא ככה בלי כביכול הזנחת את תפקידך הוא לא מאמין לו שאבא שלח אותו אומר לו אין זה כי אם רוע לבך אם זה סדון אומר לו אין זה כי אם רוע לבבך סדונך ורוע לבבך זה המצב הכי הפוך למחמאה אין זה כי אם סדונך בן אדם בא עם כוונות טובות עם כנות עם רצון לעשות טוב והשני מתהפך עליו מייחס לו כוונות סדון ודוד מלמד אותנו לא להתפעל מזה כי אם בן אדם מזדהה עם מדחייה ועם ההשפלה המחיר הכי גבוה שהוא משלם על זה זה ניתוק ממקורות ההשראה שלו מהמימד של ההשראה של מעבר השראה יש לנו את יכולת החשיבה, ויש לנו את היכולת להרגיש, ואחד מארבעת המימדים שדרכם אנחנו מתפקדים, זה יכולת, זה ההשראה שלנו, זה העולם שמעבר. קארל יונג דיבר על ארבעת המימדים הללו, דרכם אנחנו מתקשרים עם העולם, הוא דיבר על רגש, על מחשבה ועל השראה, העולם שמעבר. ובן אדם שמזדהה עם ההשפלה והדחייה החיצונית, מתנתק הקשר עם המימד שמעבר. ודוד היה המאסטר לעניין הזה. בבקשה, אלייך בחזרה. איזה סבלנות יש לה. איזה יכולת הקשבה. איך ניתן בסבלנות. מה ההבדל בין הלוואי לאמן, אם אנחנו באמת רוצים לקדם?
אמן זה מה שהיא
רוצה לקדם? ואמן זה מה שאני בהסכמה לשם. זה שאלה על כל החיים שלנו, שזה לא הוא אלא הוא. הייתי פעם אצל הרבי מסטינקה, יש אדמור בבני ברק, שהוא רבי לחסידים, שאבא שלו היה רבי ושושלת המשפחתי, והוא עצמו היה תלמיד של רב אושר. רב אושר זה צדיק שאני מדבר עליו מפעם לפעם, לא נרחיב עכשיו, אם מי שירצה יחפש בוויקיפדיה, רב אושר פיין. והוא, למרות שהוא היה אדמור והוא היה רבי, רב אושר לא עשה לו הנחות. לפעמים בשביל להגיע אליו היה מחכה מחוץ לדלת כאחד האדם. היה עושה להם תרגילים לתלמידים שלו. לענייננו, פגשתי אותו בפעם האחרונה בחודש כסלב, היה בר מצווה לבני, ונסעתי איתו לצדיק לקבל ברכה. קיבל אותנו יפה, דיבר עם בני, ואז הוא אמר לי שאחד הדברים הכי חזקים שהוא לקח מהרבי שלו, מהמורה שלו, מרב אושר, כשמישהו פוגע בך, אז הוא אמר, רב אושר תמיד היה אומר לנו, זה לא הוא, זה הוא. ולכן שאלתך היא על כל החיים, זה לא הוא, זה הוא. אמנם אנחנו צריכים להתנהג, לתפקד בתוך העולם הזה, להגן על עצמנו, לשמור אותם, אבל בהוויה הפנימית, לנסות לתפוס את זה. תודה לך. כן. תודה לך. אמן. מה שתכין להתקבל בברכה.
אני נותן שירות במסעדה, ושמתי לב באמת מאוד מאוד שדחר לי לתקופה, במחסי אנוש, מאוד מאוד נכנס לזה עכשיו. שמתי לב כאילו עם אנשים שבאמת עושה לי לשוחח איתם על הבא או whatever, הם פחות שמו אותי מאנשים ששתקו ולא דיברו. זאת אומרת, שבאדם שבא ודיבר, דיבר איתי שהוא שם משהו. ובאמת הרגשתי טוב בלב, אבל אמרתי לי תחכפת שיש לה בית והחייה אותי כאילו באותו רגע. זה ממש מתחבר לי כמו שאני מדבר.
מאוד מעניין. קודם כל אתה מביא לנו מידע. אתה אומר
שאילו
ששותקים נותנים יותר. זה נאמר אמור מעט ועשה הרבה. ואילו שחייכנים יותר אדיבים יותר הם מרגישים שזה עצמו כבר היה הנתינה שלהם. ואתה מוסיף שזה באמת מרחיב לך את הלב.
אם אני נותן לעצמי, אם אני כזה, לא, יש לי יד להגיע עם שלוש שעות או משהו, אז אני מבית. אבל אם אני נשאר פתוח עם ההרגשה, ולהרגיש שיעות ממשהו, אז כן.
נהדר, נהדר. תראו באמת שחז"ל אומרים בנתינת צדקה, שמי שנותן לעני ומחייך אליו, זה לאין ארוך מזין אותו מאשר לתת לו נתינה גדולה עם פנים זועפות. נהדר. אבל אני מבין שאתה לא יכול לשתוק שם. אתה צריך להיות המארח, אה? כן.
במקום הזה של ההוראה, של הלימוד, יש גם במקום הזה של האגו, יש גם במקום הזה של הבמה. וההימנעות מהמקום, כאילו, שוב אתה נמצא בדיוק בנקודה הזאת של הכרה של האגו והבמה, והמתח הזה, שאם אני עכשיו, האם אני כאן מפופק את ההזנה החיצונית, או... איפה הנקודה
הזאת מפקן?
איפה
הרבה נקודה? כאילו, אני כאילו רוצה לקלט? לכן, תודה לך. הזכרנו את העניין שיש את המשנה בפרקי אבות שרבי יוחנן אומר לתלמידיו איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם. וכל תלמיד היה צריך למצוא איזושהי תכונה או איזשהו עניין שהוא המפתח. אז אחד אמר עין טובה, אחד אמר לב טוב, אחד אמר חבר טוב. אדם יש לו חברים, גם כשהוא על הבמה, בחברות טובה יש את היכולת לשמוע ביקורת. ביקורת ברמה של פידבק, מישהו שרואה אותי מבחוץ, מישהו שהוא כנה איתי, הוא לא רק רוצה לרצות אותי. הוא בעצם רוצה לומר לי מה הוא רואה מן הצד, מה הוא רואה שייטיב לי. עכשיו, כשבן אדם נעול בתוך עולם סגור מתוכו, הוא מנסה שאת כל ההתקדמות שלו, את כל התיקון שלו, זה רק יהיה בינו לבינו, זה מהר מאוד הוא יאבד איזום. אבל כשיש את היכולת לשבת בחברות, במיוחד שזו חברות מתמשכת ולא מזדמנת, כל אחד תמיד יכול להיטיב איתנו. אבל כשזה נאמר חברות שיש בה כנות, יש בה רצון אמיתי לנתינה, יש בה התבוננות גם בזולת איך אפשר להיטיב איתו, אז עם אלה זה מתאזן מעצמו. כן, איזה יופי של שאלות, והכל בזכות אותה הודעה. אני רק עובר לוודא שלמעשה כל אדם מתמלא גם מהחוץ שמקיף אותו, ולפעמים זה טוב ומבורך, אז מתי זה הופך להיות בעייתי? הרחבנו, מחמאה זה הזנה מבחוץ, שיעור מלא בתלמידים זה הזנה מן החוץ למורה, אז זה גם הרחבנו, ו... יש פה גם תזכורת שדיברנו באחד השיעורים כמו עכשיו על החשיבות של מילה טובה, להכיל את הזולת זקוק להכלה, למחמאה, לעידוד. אז כל זה זה במסגרת הדדיות מבורכת. זה אי רצון. אי רצון שמה. אי רצון, אנחנו חוזרים קודם כל לתחילת השיעור, שיהיה לנו את היכולת לשמוע. אנחנו בזה, בדיבור הזה מהזוהר הקדוש, אשרי מי שמדבר באוזני מי ששומע. ואז כשאנחנו לומדים להקשיב באמת, אומר רבי נחמן, הדיבור נפתח באמת. שהדיבור נפתח באמת, מתרחשת גם הולדה. פה אני מוציא את זה מההיבט הפיזי, הכוונה היא, יש איזושהי הפריה, קורה משהו באינטראקציה, אומר, תשיבו לב שיש שם כנות. כי כשזה לא כנה, זה נקרא בשפתו של הנביא, קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם. הכליות הם מבטאים כביכול את המימד הפנימי, מה שקורה
יועצות,
לא? יש מקום אחר נאמר יועצות, במקרה הזה נאמר יותר בא לבטא את הפנימיות כמו לב. ואז אומר הדיבור המתוקן זה הדיבור שהוא קרוב אתה בפיהם וגם קרוב בחיליותיהם, שיש איזו התאמה בין מה שאני מבטא למה שאני פנימה. ולכן מה שזיהיתי גם כן, הנה למשל אני אומר לבן אדם איזושהי מחמאה, אני רוצה לחזק אותו, אז אני בודק את עצמי שאני מזדהה עם הנאמר. יכול להיות שאולי הוא לא במדרגה הזאת, רק יש לי אפשרות לבחור להיות בהסכמת הלב למילים שאני משמיע באותו רגע. זה מובן, זאת אומרת, לזהות שייתכן פער, אבל אני בוחר להיות מאחוריהם, ואז זה תואם את הלב, את הפה, את הכליות. תודה להיותכם, תודה על ההאזנה ההדדית, ויטמינים טובים היו היום. שנזכה לשמוע, להקשיב, לדבר, לקבל איש מרעהו, ושיהיה לנו הזדמנויות איפה להשפיע גם בזמנים שאנחנו שקועים בעצמנו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הסיבות לצאת החוצה, להאיר פנים ולתת שירות. תודה ולילה טוב.